בעמודה הימנית. לא, רש למד חד, לא בעמוד הימני, אלא בעמודה הימנית, 8 שורות מלמטה. כן, וזהו אומרם זל בפרק החליל. כן, דיברנו על זה, על ההתנגדות בין ארם לישראל, שביקש לבן הארמי לעקור את הכל. ומסביר המהר"ל, להסביר האחרון שהוא נתן לדבר הזה, זה כהתנגדות של ההיעדר אל המציאות. כהתנגדות העין אל היש. ישראל הם היש, זה יש ריאלי, יש ריאל, זה הוציא את ישראל, לא? סתם. אבל זה העיקר של העולם, בשביל ישראל נברא העולם, וארמי הוא מי שרוצה לבטל את המעלה הזאת, הוא בא בשם ההיעדר. עכשיו, יש פה איזה יחס מעניין, כי ההיעדר הוא המקור של היש. הרי לפי היהדות, לפי זיכרוני, העולם נברא יש מאין. יוצא לפי זה שהעין מצד אחד הוא ניגוד אל היש, מצד שני הוא מקור היש, כאחד. ולכן גם האבא של האימהות שלנו, סבא טוב, זה לבן, נכון? הוא האבא של רחל ולאה. ולפי המדרשים גם של בלהה וזלפה. זאת אומרת שמתוך העין הזה נוצר היש הישראלי. אבל העין כעין מתנגד אל היש. ההיעדר כהיעדר מתנגד אל המציאות. לכן יש יחס אמיוולנטי בין לבן לבין יעקב ובין הארמיות לישראל. עד כאן מובן? טוב. כן. האם זה הכרחי שהעולם יברא יש מאין? לא, זה לא הכרחי. לא הכרחי. לא הכרחי, אבל בעולם ובעולמות שאנחנו מכירים, ריבונו של עולם סידר שהיש יופיע מתוך העין. האם זה יכול היה להיות אחרת? כן, זה יכול היה להיות אחרת. הם מה? אם אתה לא אומר את המילה, אני לא יודע על מה אתה מתכוון. מדוע היש והעין מתנגדים? כי עין זה ההפך של יש. כלומר, אז אני אסביר יותר מזה. המהר"ל מסביר בנצח ישראל פרק ב' שמציאות אחידה מתנגדת לחריג, כמו שהטבע מתנגד לנבדל. אז ככה עין, שהוא האחידות היותר גדולה, מתנגד ליש שהוא היותר ספציפי. מובן? טוב, אז בואו נראה עכשיו איפה מצאנו שארם הם היעדר. איפה מצאנו ביטוי כזה? אז הנה אומר, זהו אומרם בפרק החליל, ארבע הקדוש ברוך הוא מתחרט עליהם שברם. מה פירוש שהקדוש ברוך הוא מתחרט על משהו? הכוונה שהדבר שאומרים עליו שהקדוש ברוך הוא מתחרט על שברעו, הוא דבר שאין לו מציאות עצמית, כלומר הוא לא מטרה מצד עצמה, אלא מצד מה שהוא מכין. או? מה זה אומר? לא, אני מסביר, אני עונה לשאלה שלו. התשובה, ההסבר הוא, יש דבר שהוא רק כלי למשהו אחר שיבוא אחריו. נכון? אין לו מטרה. למשל, הנשק. נשקים. זה בשביל להרוג. זה טוב? צריך. אבל זאת לא המטרה. יבוא יום שלא יישא גואל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. אז מה יעשו עם כל החרבות? וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותם למזמרות. כלומר, זה יעבור שינוי. אז אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא מתחרט שהוא ברא את הנשק? לא. בינתיים יש לזה תפקיד. אבל מצד עצמו זה לא דבר בעל ערך. מובן? אז זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. יש ארבעה שהקדוש ברוך הוא מתחרט עליהם שברעם. אז הכוונה שהם דברים שהערך שלהם מצד מה שהם מכינים ולא מצד עצמה. אוקיי? מובן? ולכן גם זה עתיד להתבטל. כן.
בראשית, ראינו שגם הקדוש ברוך הוא
מצטער
למעשה
שברא
את העולם, את האדם.
כן, נכון. שם, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, נכון. נכון, אז מה השאלה?
זה לא ההסבר כאילו מצד עצמו. מצד עצמו גם שם על זה האדם.
לא, לא, לא. האדם במצב שבו הוא היה בדור המבול באמת לא ראוי להיות. אלא מצד מה שהוא מכין, אנושות יותר טובה. אז מצד זה היה כדאי. אבל מצד עצמה, האנושות של תקופת המבול הייתה אנושות גרועה מאוד. לא היה עניין להשאיר אותה.
אז מה כן יש בעולם הזה שיש בו תקלה ולהשאיר אותו?
משהו שיש לו שהוא תקלה ולהשאיר אותו, אין דבר כזה. אין דבר שהוא רע שהקדוש ברוך הוא מתכוון להשאיר. הרע זה רע.
אבל למדנו מהרב כמה פעמים שזה בתוכנית העבודה, התקלות האלה, הרע הזה.
אתה למדת ממני שבתוכנית התקלה הזאת, הרע הזה, נו מה המשך?
ספציפית, כללית. הכל התקלות שיש.
נו, מה המשך?
שזה בתוכנית.
זה בתוכנית, כן, ודאי שזה בתוכנית. לכן הביטוי חרטה זה לא במובן האנושי של המילה שאומר וואי איזה פשלה עשיתי. כן, זה חלק מהתוכנית, זה נכון, אבל חלק מהתוכנית זה שזה יחלה. כן, יבוא יום, אומר הרמב״ם, לא יהיה לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות. יבוא יום כזה, יהיה נחמד. נכון? בימינו אמן. טוב. אז וזהו אמרם זל בפרק החליל סוכה נון בית עמוד בית, ארבע הקדוש ברוך הוא מתחרט עליהם שם ורעם, ואלו הם כסדים, ישמעאלים, יצר הרע, גלות. כן, אלה הם ארבע הדברים, ושם מביאים פסוקים כדי להוכיח את זה. ובאור זה, כי כסדים אין מציאותם נחשבים, כי לבחיתותם אין שם מציאות עליהם, והם דומים לבריאה שהיא תפלה, ונמשכת אחר בריאה אחרת, כמו התולעים, שאל יחשוב כי יש בהם בריאה בפני עצמה, רק שהם נמשכים אחר בריאות אחרים, ומצד עצמם אין ראוי להם הבריאה. אז באיזה מובן הכסדים אין ראוי להם הבריאה? זה לא, לא, לא מוסבר, לא מובן למה. כן, מה הכוונה? כן, הכוונה, כפי שאנחנו מכירים מההמשך, מסיפור התורה, מה יצא מיור כסדים? אברהם אבינו. אברהם אבינו. מיור כסדים להעיר בחושך, נכון? זה אומרים את זה בסדר העבודה. אז התרבות הכסדית, אגב, זה מאוד מעניין לומר שהיא פחותה, כן? יש בה פחיתות. הרי דווקא מיור כסדים, מכל התרבות השומרית העתיקה, נוסדה כל התרבות האנושית. דווקא זה היה התפתחות עצומה לעומת האנושות הפרימיטיבית, נכון? הכסדים. כן או לא? מה אתה מסתכל עליי ככה? שואל אתכם שאלה, תענה. אם אני אומר אז כן, וואלה. אתה יודע מה אני חושב על זה? שזה אסור? האדם לא צריך להגיד, אם אתה אומר זה נכון, תבדוק אם זה נכון. מה? אתה מאמין לי. וואו, וואו, וואו. אז מה באת לעשות במכון מאיר? תאמין כל מה שאומרים לך וזהו. כן? בישיבה באים לבדוק אם הדברים נכונים או לא. זה לא בית כנסת פה. טוב, לא משנה. אז התרבות השומרית הייתה הבסיס של כל התרבויות האחרות. אז איך אתה אומר שזה פחות, כן? המהר"ל אומר את זה. טוב, אני לא בטוח שלמהר"ל יש הידיעות הארכיאולוגיות, אבל בכל זאת, חז"ל, כן. הכוונה היא פשוטה. התרבות הכסדית, עם כל הפיתוח שלה, אין לה מטרה. אלא מצד זה שהיא מכינה את מי שנותן משמעות אחר כך, וזה אברהם. אז מצד עצמו, זה העם לא היה, אומרת הגמרא. שאל יחשוב, אז זה כמו התולעים. וכן יצר הרע אין בריאה לעצמו כלל, והוא נמשך אחר החומר. בוודאי שאין יצר הרע נחשב דבר עצמי, כלומר אין ישות עצמאית יצר הרע, כוחות אפלים העומדים מכוח עצמם, אלא זה כפי שאומר הרמב״ם בא מן ההיעדר הצמוד אל החומר. כן,
אם אמרנו שאברהם יצא
מתקדים, כן, נכון, נכון. למה לא נאמר, הרי באותה המידה שכסדים הכינו את ישראל, ולכן מצד זה אתה אומר אין להם ערך, אז אותו דבר גם מצרים הכינו את ישראל, כן? כלומר זה הכין את אברהם, זה הכין את ישראל, אז בעצם מצרים, כסדים, אותו דבר. למה על מצרים הוא לא אומר את זה? עד כאן השאלה. התורה אומרת לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, נכון? משמע שיש למצרים ערך גם מצד עצמם לא רק מצד ישראל. אני אני לא יודע, לא עסקתי בזה, לא יודע. אומה גדולה, בסדר, אבל מה ההבדל? הוא שואל, אם אנחנו רואים, אם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מתחרט שברא, כשמדובר בתרבות שהיא המקור של הקדושה, אז כמו שאור כסדים הם המקור של אברהם, כך מצרים הם המקור של ישראל. אז כשם שעל כסדים אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מתחרט עליהם, כך היה צריך להיות על מצרים שהקדוש ברוך הוא מתחרט עליהם. נכון? אין לי תשובה מספקת. זהו. לא תמיד יש לרב תשובה. הלאה. אתה אומר, הנה הוא נותן תשובה. שהקדוש ברוך הוא מתחרט שברא את הגלות, ואז גלות זה כולל כל הגלויות, כולל מצרים. תנוח דעתך, שהנחת את דעתי. תודה. טוב, נמשיך. הרי ידעת את זה כשכבר, את התשובה הזו כששאלת? לא. טוב, אז לכן גם יצר הרע, הוא אומר זה לא דבר עצמי. וכן הגלות, אין מציאות לו בעצמו. כן, כלומר, זה חשוב לדעת את זה, כי לפעמים היהודים חושבים שלגלות יש ערך עצמי. לא, הגלות זה הכרח, אבל זאת לא מטרה. וכן הגלות אין מציאות לו בעצמו, לאכן הקדוש ברוך הוא, שהוא משפיע המציאות, בוודאי מתחרט עליהם מצד עצמו. וכן ישמעאל גם כן, מצד שהוא יושב אוהלים במדברות, תמיד אינו נכנס בכלל עיקר המציאות. מה פירוש הדבר? אנחנו יודעים על ישמעאל שמתפשטו הרבה בעולם, כן? מאז האסלאם במיוחד, הם יסדו תרבות, אימפריה יותר נכון, רחבת ממדים מאוד, אחת הגדולות בהיסטוריה, מהאוקיינוס האטלנטי ועד גבולות סין, כן? משהו ענק, כן? אבל זה מאוד מעניין, מה דחף אותם לזה? האופן האידיאולוגי זה אמונת הייחוד, נכון? מאמינים באל אחד. אתה לא מכיר את זה? את האסלאם? שמעת על זה בעם? כן. זה נכון שהם מאמינים באמונת הייחוד? כן. אז נכון שזה מה שדחף אותם? למה הם כבשו ארצות? בשם מה? למה האסלאם החליט לכבוש את העולם? למה? לא יודע? מה אתה חושב? אין את זה לחשוב. מישהו ישאל, ילד בן 5 ישאל אותך, תגיד, למה האסלאם כבש את העולם? או רוצה לכבוש את העולם? מה אתה תענה לו? הם רוצים כוח, זה הכל. בשם מה? כמו אם תשאל את המוסלמי, למה הוא צריך בו של עולם, מה הוא יענה לך? מה הנימוק הדתי? מה? איזה דת? שמה התוכן שלה? אמונת הייחוד, נכון? נכון. זאת אומרת, זה חשוב, אני אומר, לא תמיד, למשל, אני יודע כשלומדים אסטרטגיה כוללת במדינת ישראל, לא תמיד עומדים על אופיו של היריב, כן? למשל, מאוד מקובל לחשוב שהמוטיבציות שלנו זה המוטיבציות שלהם, ולכן הקצין הישראלי משוכנע שמעבר לגבול עומד מישהו שרוצה בדיוק את מה שהוא רוצה. מה הוא רוצה? את דיזנגוף. אז הוא בטוח שממול עומד מישהו שזה גם כן מה שמעניין אותו. אני זוכר פעם עמדתי על הגבול של ירדן, אמר לי הממפה, שרקי, אני מזדהה יותר עם הירדני החילוני מאשר איתך. אמרתי לו, בסדר, רק שאותו אחד שאתה מזדהה איתו לא קיים. למה הוא לא קיים? כי פשוט החברה המוסלמית, הערבית, יש לה מניעים שונים לגמרי למלחמתה ממה שלישראלי המצוי, פשוט מאוד. מעניין אותם שהעולם כולו יאמין בייחוד השם. בסדר? עכשיו זה דבר שהאסטרטג הישראלי צריך לדעת. צריך לדעת מה המוטיבציה של היריב, ולא לדמיין מה שאנחנו היינו רוצים לדמיין עליו. בסדר? עכשיו למה אני אומר את זה? אז אם אנחנו שואלים, אנחנו חוזרים לשאלה, למה המוסלמים כבשו את העולם. מדוע ישמעאל השתלט על העולם? יש לזה כמה סיבות. סיבה אחת, אמונת הייחוד. כן? זה צריך לדעת את זה, זה חשוב לדעת. לא רק בגלל שאני אומר, אלא צריך לדעת להסתכל על המציאות. כן? אבל מאיפה הם לקחו את אמונת הייחוד? ואיך זה הגיע אליהם? שיש אל אחד.
מאיתנו.
יפה. זאת אומרת, זה בא בהשאלה. כלומר, אם תשאל גם את המוסלמי, מאיפה לקחתם את הרעיון הזה שיש אל אחד? לקחנו את זה מן היהודים. עכשיו, מה עוד הם עשו? הם בנו אימפריות אדירות. אימפריה אדירה, בעיקר על שרידי שתי אימפריות גדולות שהם כבשו. האימפריה הפרסית והאימפריה הביזנטית. נכון? זה שתי האימפריות העיקריות שהם כבשו. מה הם למדו מהם? הם למדו מהפרסים ומהביזנטים את האומנות, את הפקידות, את המדע, את הפילוסופיה. כל זה בא להם ביבוא. כי אלה שכבשו את הארצות האלה, אמנם היו גיבורי מלחמה, אבל תכנים תרבותיים עצמיים לא היה להם. כלומר, הם לקחו את זה מאחרים. זה בדיוק מה שאומר כאן המהר"ל, אם תשימו לב. מה? במאה השביעית שמינית. זה עוד לא קרה, נכון. לא, אבל מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת, כפי שאמר על מבין, הם יושבי מדברות. לכן מצד עצמם אין להם כלום. וזה התבטא אחרי ימי הגמרא, בזה שהם כבשו את העולם. זאת אומרת, מי שהאידיאל שלו, אפשר לומר, הוא ההיעדר, הוא ממלא את עצמו ביש מאחרים. אגב, זה כבר כתוב בתורה, על ישמעאל, נכון? ידו בכל ויד כל בו. זאת אומרת, יש לו איזה... כן, זהו, מאחר והוא לא בא בשם תוכן עצמי מוגדר, אז הוא יכול לכבוש את הכל, ולהכניס אליו את הכל. לעומת זה, מי שיש לו תוכן תרבותי מוגדר, קשה לו להתמזג עם תרבות אחרת. מובן? כן.
אם האידיאל שלו זה
היעדר,
לא
משנה לקחת את זה, נכון. גם כשהוא לוקח מאחרים, הוא משאיר את זה בצורה של היעדר. יש איזה שיממון שהביאו המוסלמים על העולם. יש גם. כן. טוב, אז איפה היינו? וכן ישמעאל. אז עכשיו אני חוזר פה לדברי המהר"ל. גם כן, מצד שהוא יושב אוהלים. אגב, יש ביטוי אחר בתורה, לפני ידו בכל יד כל בו, מה אומר הכתוב? והוא יהיה פרא אדם. מה זה פרא אדם? בעברית מודרנית, פרא אדם, הכוונה אדם פראי, כזה ברברי. אבל זאת לא המשמעות בתנ"ך. מה זה פרא? מה פתאום?
אדם בלי שליטה.
מה פתאום? מה פתאום? זאת לא הגדרה של המילה פרא בתנ"ך. אני מבקש כאן להיות נאמן לעברית התנ"כית. מה זה פרא? ישברו פראים צמאם. מה זה? פרא זה סוג של חמור בר. יש חמור בר שנקרא פרא, ומוצאים אותו עד היום הזה באזור הערבה, וגם במדבר ערב. יש בעל חיים כזה, חזק מאוד, שנקרא פרא. עכשיו, המאפיין את הפרא לעומת החמור, זה שהחמור ניתן לביות, והפרא לא ניתן לביות. בסדר? איך כתוב בספר איוב על הפרא? אשר שמתי ערבה ביתו. זאת אומרת שהוא עצמאי. אז כשאומרים על ישמעאל שהוא פרא, הכוונה שהוא עצמאי, בעל חירות. והוא גם, מה?
מעלה גדולה.
זאת מעלה גדולה, יפה מאוד. והוא יהיה פרא אדם, הכוונה שהוא יהיה, איך מתרגם את זה אונקלוס? והוא יהה מרוד באנשה. הוא ימרוד באדם. כי הוא עצמאי. איננו מקבל עול של מישהו אחר. זה הגדרה של פרא אדם בתורה. נכון? זה שבעברית מודרנית יש איזה משמעות אחרת, זה לא אכפת לנו. אנחנו רוצים להבין מה כתוב בתורה. אז בתורה כתוב פרא אדם, כוונה שהוא עצמאי. למה הוא עצמאי? כי הוא לא מחובר אל כלום. או, יש לו אהבת המדבר. אפשר לקרוא את זה, למשל, מי שרוצה יצירה יחסית מודרנית על הנושא הזה, שיקרא את הספרים של לורנס, איש ערב, מה שהוא כותב על הערבים. שהוא היה איתם במגע, הוא היה בידידות איתם וכו', אז הוא מסביר את זה, את הקסם של המדבר, של ההיעדר, של הכלום, כן? בתור המעלה יותר גדולה מאשר כל דבר אחר במציאות. טוב.
אבל לפי הטקסט בספר בראשית,
כן.
אז כשאומרים הוא יהיה פרע אדם, כאילו זה פחיתות. תגיד, המעלה הזאת מגיעה לעם יהודי.
סליחה, אתה אומר שמה שכתוב בתורה פרא אדם זו פחיתות ולא מעלה. עכשיו אני שואל אותך, מניין לך זאת? לי, כלומר, אין לי נתונים כדי להבין את הטקסט, אלא הטקסט עצמו. בטקסט זה לא כתוב.
תראה מה הרוב יודע.
מה הרוב יודע? אתה יודע שהרוב יודע כל מיני דברים ממש לא נכונים. למשל, רוב העולם יודע שהיהודים הם מדכאים בצורה אכזרית את הפלסטינאים. אתה יודע את זה? כן, בסדר, אז נגיד נביא דוגמה מהישראלים. נכון שכל הישראלים יודעים שהדתיים כולם גנבים ושקרנים? נכון? לא, בסדר. בסדר, אז אם אתה הולך לפי הרוב, אפשר לעשות הרבה דברים. כן? זה המשמעות. כן, צריך להבין. מה משהו?
זה כיסלון. זה
אתה צודק. אתה צודק שיש פה חיסרון. יש פה חיסרון, וזה מה שכתוב כאן, הקדוש ברוך הוא מתחרט. אבל אני צריך להסביר את המילה עצמה. כן, החיסרון נובע מן המעלה. כן, פשוט אני, מה שהתנגדתי פה, זה פרשנות של הפסוקים על סמך העברית המודרנית. זה אצלי לא עובר. ככה זה. בסדר? זה כמו שכתוב, הנה, ותבלתם בדם אשר בסף. מה זה הסף? מה? בעברית מודרנית מה זה סף?
כניסה לבית.
הכניסה לבית. תגיד, איך יש דם בסף? איך תבלתם בדם אשר בסף? זה על המזוזות ועל המשקוף. אני שואל מה זה המילה סף. סף זה ספל. כן? כתוב סף רעל, נכון? אז ותבטן בדם אשר בסף, בספל שבו קלטתם את הדם של הכבש. אז אפשר לטבול שם, פשוט מאוד. לא, אלא מה תתעקש לומר שסף זה הפתח לבית? למה? רק בי שבעברית מודרנית זה ככה? נו, באמת. טוב.
אמרנו
שכל
שבצבור פה מתחרד, רק כלים של משהו
למעלה. נכון.
אז מה יש מהילים?
אז הוא הסביר את זה. טוב. וכל הדברים האלו, יש להם טעם, אני לא בטוח שהוא יסביר את זה. טוב, אז אני אסביר. כן, גם ישמעאל זה הכנה. כן, איך כותב הרמב״ם? למה הקדוש ברוך הוא נתן לאסלאם להתפשט בעולם? כדי להכין את העולם למה שיאמר משיח תתקנו. נכון? גם על הנוצרים הוא אומר את זה. טוב. אז לכן ישמעאל גם כן, מצד שהוא יושב אוהלים במדברות תמיד, אינו נכנס בכלל עיקר מציאות, וכל הדברים האלו יש להם טעם מופלג, יתבאר בספר הנצח בעזרת השם יתברך. כן, כלומר, בספר הנצח, שמה הוא מסביר את זה בהרחבה יותר, גם לגבי ישמעאל, יש שם פרק שלם על מחלוקת בגמרא, מאיפה בא המשיח, אם הוא בא מרומא או בא מישמעאל, מערב, יש שם דיון שלם, כלל הדבר, כסדים אין להם מציאות כלל בעצמם, אבל הם נמשכים אחר מציאות אחרים. עכשיו הוא מוסיף כאן משפט בומבסטי, בלי הנמקה כמעט. וחסדים הוא ארם, בוודאי. וזהו עניין ברור. לא כמו שפירש הרמב"ן ז"ל פרשת חיי שרה. כסדים זה ארם. הגיוני או לא הגיוני? טוב, אנחנו מצאנו אצל אחד מהבנים של נחור שהיה בארם, היה לו בן בשם כסד. כסד, אז אם כן כסד, כסדים, אולי. אבל סביר שהכסדים קדמו לזה, כי הרי אברהם בא מאור כסדים, עוד לפני שהיה כסד בעולם. אז כסד קרוי על שם הכסדים, ולא הפוך. אלא מה? יש באמת שאלה איפה זה אור כסדים. בכל האנציקלופדיות אתם תראו ששמים את אור כסדים, בעיר אור הקדומה, שהיא היום נמצאת, החורבות של אור זה בקווית בכלל. מה? קווית. קווית, כן, יש מדינה כזאת, קווית, שמעת על המדינה הזאת? כן. קווית, שמה יש עיר ענקית, מימי השומרים והאקדים הקדומים, נקראת אור, ויש שם אפילו ציקורת ענק. אתם יודעים מה זה ציקורת? זה מגדל גדול, אין מגדל בבל שמה שבנו. ואז אומרים, כיוון שכתוב בתורה שאברהם בא מאור כסדים, אז זה אור ההיא שנמצאת בדרום מסופוטמיה. יש רק בעיה אחת, שזה רחוק מאוד מחרן, נכון? חרן איפה זה? אה? זה גם קרוב לפרט, זה נכון, אבל איפה? זה בטורקיה. חרן זה בטורקיה, קרוב לגבול הסורי. יש בערך משהו כמו 1,000 קילומטר בין אור, האי, לבין חרן. יש בחזל שאברהם היה בקוטה. מאיפה זה קוטה? מאיפה שבאים הקוטים? מאיפה באים הקוטים? מקוטה. קוטה זה, לפי המקורות שלנו, זה בהרי קורדיסטן. יוצא שזה לא מאוד רחוק מחרן, הרבה יותר קרוב. ולכן ייתכן מאוד שאור כסדים שמדובר עליה איננה אור האחרת, אלא אור של הכסדים. עכשיו, הכסדים באמת הם היו הארמים, סליחה, יותר נכון, הארמים בימי קדם לא ישבו איפה שארם המאוחרת יותר, שזה, תודה רבה, האזור של דמשק וחלה וכו', כל האזור הזה, שהיום נקרא סוריה, שהוא היה המדינה הארמית בימי התנך, אלא הם ישבו הרבה יותר צפונה, באיזה שלב אנחנו מוצאים אותם בתורה, בארם נהריים, והם כנראה באו מן המזרח, מהאזור של כורדיסטן, כך שהמרחק בין אור כסדים של אברהם לבין הארמים הקדומים הוא לא גדול. וייתכן אם כן שזה נכון מה שאומר כאן המהר"ל מבחינה היסטורית, שכסדים הם ארם בלא ספק. עכשיו מה שהוא אומר כאן בנגד הרמב"ן, יש מחלוקת בין הרמב"ן לבין אבן עזרא, איפה נולד אברהם? האם אברהם נולד באור כסדים או שהוא נולד בחרן? יש מקורות סותרים בנושא הזה. אז דעת המהר"ל שלא כדעת הרמב"ן, שאברהם נולד בארם נהריים, באזור חרן, שהוא בעצמו האזור של אור כסדים, אותו דבר, הכל אותו, אותה סביבה. יש על זה אריכות דברים בספר של אברהם קורמן, הנקרא בשם, אני חושב שזה הספר שלו על ה... על מגדל בבל והמבול, כן, שמה יש לו סדרה של ספרים לאברהם קורמן. לא תמיד המידע הוא מדויק מבחינה מדעית, אבל יש לו גם כן השערות מעניינות, כדאי לראות את זה. אחד היתרונות של הספר הזה זה שיצאו נגדו חרמות במאה השערים, אז זה סימן שזה ספר טוב. כן. טוב, איפה היינו? וזהו אומרם בפרק כמה עד שבת, דף י"ב עמוד א', אמר רבי יוחנן, מה? כל השואל צרכיו בלשון ארמי, אין מלאכי השרת נזקקים לו. שאין המלאכים מבינים בלשון ארמי. פירוש, כי ארם הזה הוא יוצא מכלל מציאות העולם, ואינו נחשב בכלל 70 לשון, שהם סדר מציאות העולם. ואין הלשון של ארמי הוא בכלל 70 לשונות האלו, ולפיכך המלאכים שהם כנגד 70 לשונות אין מכירים ארמית. זה מדהים. לפי זה אני הייתי אומר שהמלאכים גם לא יבינו עברית. כי כשם שהארמים הם מחוץ לסדר של המציאות, גם ישראל הם מחוץ לסדר של המציאות. נכון? היה פעם, אני חושב, זה פיכטה שדיבר פעם על היהודים, הצוענים וכל מה שזז. כן? כלומר, יש, לכל אומה יש שפה, ארץ, תרבות, כן? כמו שהגל אמר, מה הגדרה של אומה? זה תרבות משותפת, שפה משותפת, ארץ משותפת, היסטוריה משותפת. והיהודים לא מתאימים להגדרה הזאת. כן? אז, ולכן היהודי תמיד מהווה גורם מפריע ליציבות של העולם, זה גורם מפריע לשיעבוד של העולם, ולכן תמיד מי שרצה לכבוש את העולם אמר שצריך להרוג את היהודים. יש לזה משהו עתיק כזה, אצל פרעו, אחשוורוש, היטלר ימח שמו, אחמדינג'אד ימח שמו זכרו אמן. אז כל האלה הם תמיד אומרים שצריך לבטל את הגורם הלא יציב הזה. אז כאן המהר"ל אומר שהארמים הם גם כאלה, כן? השפה הארמית היא מחוץ לסדר של הלשונות. כנראה שיש שני אופנים להיות מחוץ לסדר. נכון, ישראל והמלך גם כן דומה לזה. זאת אומרת, יש אופן להיות מחוץ לסדר במובן הזה של מעל הסדר ומקדם את הסדר של העולם, ויש מי שבא לבטל את העולם מלכתחילה, וזה הארמיות, כן? שהיא בעצם ניהיליסטית, באה לעיין את הכל. שלום הרב שליטה, אולי לשאלת התלמיד על מצרים. כיוון שלתורה יש אידאל והוא וידעו מצרים, לכן כל עוד אור השם לא מגיע למצרים, הרי שהתכלית עדיין לא התקיימה. יפה. כן, השאלה היא במה שונה מצרים מקסדים בכל זאת. צריך יכול להיות איזשהו הבדל. טוב, בואו נמשיך. אז מה הוא אומר כאן? ולפיכך המלאכים שהם כנגד 70 לשונות, זה הסדר של העולם, אין מכירים ארמית. ומפני זה היה ארם הפך יעקב. רוצה לאבד את יעקב מצד שהם הפכים. וזה כי יעקב הוא מציאות העולם בוודאי. כי ארם כעין נחשב, ויעקב ובניו עיקר מציאות העולם. נמצא כי ארם היה רוצה לעקור את יעקב מכל וכל, כי הם הפכים בוודאי. ולפיכך, היה התנגדות יעקב וארם כמו הפכים, ההיעדר אל המציאות. ולכך היה רוצה לעקור הכל, כי ההיעדר הוא מתנגד למציאות לגמרי. והבן הדברים האלו, כי הם יסודי החוכמה, הערכתי בזה, בשביל אותם אשר רוצים להתחכם על דברי החכמים. נגד מי הוא כותב כאן? נגד אבן עזרא. נכון? לפי מה שלמדנו מקודם, נכון? על הפסוק ארמי עובד אבי. הרי כל העריכות של המהר"ל זה אחרי שהוא הביא את אבן עזרא והוא יורד עליו, נכון? וגיליתי כי הם היו, כלומר החכמים, היו יודעים מצפוני החוכמה וכל רז להניס להם. ועדיין יש כפליים לתושייה למי שיעמיק בדברים האלה. וירד מצרימה. בכלל זה, ההערה של המהר"ל היא מאוד חשובה, כי יש מה שנקרא לימודי היהדות. שמעתם על המושג הזה? לימודי יהדות? מה? לא, לא, לא. פה לומדים תורה. לימודי יהדות זה מושג אקדמי. כן, זה תרגום של הביטוי הגרמני Wissenschaft des Judentums או Science of Judaism באנגלית או Etude Juive בצרפתית. כלומר, יש איזה מין מקצוע אקדמי שקוראים לו לימודי היהדות. והעמדה של לימודי היהדות היא שאין רצף למסורת הישראלית. זאת אומרת, חכמי ישראל, התנאים, המוראים, בעלי המדרשים וכו', הם קראו פסוקים. אמרו לעצמם, וואו, מה נגיד על זה? גרדו את הראש, אמרו, תשמע, יש לי רעיון, כותבים את זה. כן, זה כאילו, במובן הזה, יוצא שחזל הם לא יותר טובים מכל פילוסוף או מכל אקדמי. ואולי אפילו הם פחות טובים, כי אין להם אותו מידע שיש לנו על ידי המחקר. המחקר מאפשר לנו לראות את הדברים בצורה יותר אובייקטיבית, ולכן אנחנו יכולים להוציא ספרים שמנים כאלה על חזל, ואפילו להעביר נאומים נפלאים על חזל בכנסת, מתוך תחושה של עליונות על חזל. ומה שהמהר"ל כאן אומר, זה שאם היית יותר אובייקטיבי, היית רואה שאצל חזל עוברת מסורת. רק שהמסורת הזאת היא נסתרת, היא מובעת בשפה פשוטה, אבל יש כאן עמקי החוכמה, שהיא הנחלה מהנביאים עד אלינו. בסדר? זה אפשר לומר כך, אם, מי הם אותם החכמים שמופיעים באגדות, רבנן דאגדת, הם אותם אנשים שאם היו חיים בתקופת הנבואה, היו נביאים, אבל הם לא נביאים, כי הם לא חיים בתקופת הנבואה, אבל הם מעבירים אלינו את המסורת הזאת. זה בעצם אחת המלחמות הגדולות של המהר"ל, גם במיוחד בספרו באר הגולה, להגן על דמותם האמיתית של חז"ל. ראיתי פעם ספר, יש ספר בשם דרך אמונה, מת רבי אברהם מבאגו. שמעתם על ספר? מה, לא שמעתם? רבי אברהם מבאגו היה מחכמי ישראל בדור שלפני הגירוש בספרד, שני דורות לפני הגירוש בספרד, תמיד חכם גדול, כתב ספר עצום, שבו יש הרבה מאוד ביאורים גם של אגדות של חז"ל. במהדורה המדעית שיצאה בהוצאת מוסד ביאליק, כותב המהדיר, אקדמאי ישראלי, אומר, זה מפתיע לראות שהמחבר מסביר את האגדות של חז"ל כדיונים בשאלות פילוסופיות. מדהים, רעיון, אה? זאת אומרת, פתאום הוא גילה שחכמים ידעו לחשוב. זה מפתיע. תמיד חשבנו שזה פולקלור פופולרי כזה ברמת מינוס 5, ופתאום יש איזה חכם אחד בספרד שמתייחס ברצינות אל דברי חז"ל. וואו, מעניין. טוב, אז נגד הדברים האלה היה צריך המהר"ל להילחם, במיוחד בזמנו בשל הספר מאור עיניים, מאת רבי עזריה מן האדומים. רבי עזריה מן האדומים, או בשמו האיטלקי עזריה דה רוסי, כתב ספר חשוב מאוד, מאור עיניים, שבו הוא דן הרבה מאוד בדבריהם של חז"ל, והוא המייסד של הגישה האקדמית. כשהמהר"ל בהתחלה כשקרא את הספר מאוד התלהב, עד שהוא שם לב לרוח המנשבת בו, ואז הוא יצא בשצף קצף, בשביל זה הוא כתב ספר שלם הנקרא באר הגולה, להסביר איך צריך לקרוא את דברי חז"ל. למשל, דוגמה, חז"ל אמרו שירושלים זה מרכז העולם. כתוב בחז"ל שירושלים זה מרכז העולם. אומר רבי עזריה מן האדומים, הם אמרו את זה כי הם לא ידעו על אמריקה. אם הם ידעו על יבשת אמריקה, הם לא היו כותבים את זה. אומר המהר"ל, זה חוסר הבנה מהותי בעניינם של חז"ל. חז"ל לא מדברים איתך על גיאוגרפיה. ואז הוא צריך להסביר את הדברים האלה בהרחבה. בסדר? וזה דבר מאוד עמוק. אגב, המהר"ל הוציא חרם נגד הספר הזה. הוא ו-300 רבנים חתמו על החרם הזה, שאסור לקרוא את הספר הזה. וגם רבי יוסף קארו הביאו לפניו את הספר, והוא כעס מאוד, ככה אומרים, שורת הספר, ואמר שהיה ראוי להוציא חרם נגדו, אבל הוא לא הספיק לכתוב כי הוא כבר נפטר. ככה מספרים אלה שמספרים. אבל בכל מקרה, אין בשולחן ערוך איסור לקרוא את הספר מאור עיניים, אבל בכל זאת מקובל שאסור לקרוא את הספר הזה בלי רשות בכתב מרב שאומר שאתה יכול לקרוא את הספר הזה. טוב, מאז יצאו ספרים הרבה יותר גרועים, אז כך שזה דבר. טוב. וירד מצרים.
יודע,
זה היה... החליטו ככה, ראו כאן סכנה רוחנית גדולה. האמת היא שתלמידו של המהר"ל, רבי דוד גנץ, בספר צמח דוד, מצטט מהספר הזה. כלומר, אפילו בבית מדרשו של המהר"ל ידעו שהספר הזה הוא ספר טוב. רק שאמרו, צריך להיזהר, חינוכית יש סכנות. אבל זה לא ש... זה ספר נפלא, כן? בינינו. יש שם, בתוך הספר הזה, יש חלק הנקרא כל אלוהים, שבו הוא מתאר את רעידת האדמה שהייתה בפרארה בימיו. הוא היה שם בזמן הרעידת אדמה. מאוד מאוד מעניין איך שהוא מתאר את זה. טוב. מה? כולם קראו. גם המהר"ל קורא לו רבי. כולם. זה מעניין שהוא יצא לאור מחדש. כן, יצא לאור מחדש. במוצאת מוסד ביאליק, כן, גם כן, לא הביאו את הכל שם, אבל את העיקר הביאו. כן, אז כשקניתי את הספר, הלכתי לאחד הרבנים, אמרתי לו, תכתוב שאני יכול לקרוא. אז הוא כתב לי. טוב. וירד מצרימה. אנוס על פי הדיבור. בכלל סדר, כשהרבנים רבים ביניהם, אז השומע מהצד חושב, וואי, איזה ריב. הם אף פעם לא ישלימו. הוא לא יודע שהם עושים בכאילו. יש, מתחת לפני השטח, יש גם כן הבנה. אבל זה בדרך כלל מצד הסכנות לציבור שהדברים נאמרים באופן שבו הם נאמרים.
חרם
זה חרם. מה הם כתבו בחרם? לא שצריך לשרוף את הספר. אמרו, לא לקרוא אותו בלי רשות מרב. בסדר, אז הבן. זה לא חרם. אבל הרבה רעש היה. כן, רעש. כן. זה כמו שפעם היה פשקביל, מלמלא שמי שנכנס אדר מרבים בשמחה, לא הייתי מביא את זה, כי זה ממש בדיחה, אבל פעם היה פשקביל נגד הרב שטיינמן. הרב שטיינמן מגדולי הפוסקים אצל החרדים, הליטאים, בגלל שהוא תמך בנחל החרדי. תמך בזה. אז כתבו לו פשקביל גדול, שבו אומרים, הרב שטיינמן, תחזור בך. גם אנשים גדולים יכולים לטעות, שהרי גם האיש קוק, שהיה אדם מלומד גדול בתורה, לא סתם, כשאתה כותב פשקביל נגד הרב קוק, אתה בכל אותו מזכיר את זה, שהיה אדם גדול, מלומד גדול בתורה, אהבת השררה גרמה לו לסתות מכולי וכולי. זאת אומרת, לפחות עשו אותו כמו הרב קוק, זה משהו. כן, פעם, האמת היא שהרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, פעם הוא היה, יצא נגדו פשקביל שבו כתבו, אלישיב שווה קוק. אז הוא אמר, אשראי שזכיתי שבסוף ימיי משווים אותי לרב קוק. טוב, זה לא שהוא היה בשיטה של הרב קוק. וירד מצרים. בואו נמשיך בדברי המהר"ל. וירד מצרים, זה בעצם פירוש של האגדה. אנוס על פי הדיבור. דע, כי עניין יעקב היה כל דבריו שלו במקרה, שילו היה דבריו של יעקב במקרה, דהיינו הירידה למצרים, היה, דהיינו הירידה למצרים, היה אם כן הגאולה במקרה, והיה עיקר סדר העולם במקרה. כן, אפשר, נגד מה המהר"ל כאן כותב? שתגיד יעקב קרא לו שהוא ירד למצרים. ואם לא היה רעב, או אם האחים לא היו רבים, אז יעקב לא היה יורד. ואז כל הסיפור של יציאת מצרים לא היה קורה. והגדה של פסח זה לא היה קורה. אז מה אתה רוצה להגיד שדברים כאלה הם מקריים? ברור שלא, אומר המהר"ל. אם כן הגאולה במקרה, והיה עיקר סדר העולם במקרה, שהרי ידוע ומפורסם בוודאי כי הגלות והגאולה הוא עיקר מעניין העולם וסדר שלו. וכבר אמרנו זה שכל דבר מעניין זה היה בעצם לא במקרה. עיין אצל והנה שני אנשים עיוורים ניצים לאל פרק י"ט. ולפיכך אילו היה יורד יעקב מעצמו, ואם לא רצה לא היה יורד. היה בגלות במקרה שקרה שירד, ואם לא רצה לא היה יורד. ואין לומר כך כלל, אלא היה אנוס על פי הדיבור, עד שהיה בה הגלות בהכרח. ולפיכך לא היה בה במקרה לה בעצם, ולכך דרשו וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור. אז זה חלק מסדר המציאות. עכשיו, האם זה אומר, אני רוצה קצת לדייק לעומק בדברים האלה, האם זה אומר שאם הדבר היה מוכרח, הכוונה שאי אפשר היה אחרת? כשאתה מבין הכרח, הכוונה שאי אפשר אחרת. נכון? ככה בקריאה ראשונה של המהר"ל. אני רוצה להוסיף פה משהו. גם הדבר שמוכרח היה אפשר אחרת. היה אפשר אחרת הדבר המוכרח. כלומר, אם יעקב לא היה יורד למצרים, משהו מהסוג הזה, מהקטגוריה הזאת של מציאות, של גלות וגאולה, היה קורה. האם זה חייב להיות דווקא באופן הזה? ודאי שלא. ואין ברור צריך להבין את הדברים של המהר"ל כשאומר הכרח, להבין מה המשמעות האמיתית של המילה הכרח. במילים אחרות, מה? יפה, זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, התוצאה היא הגלות. כן, מה שאני רוצה לומר, שלפעמים אנחנו רואים, אחרי שהמאורעות התרחשו, רואים א', ב', ג', ד', אומרים, וואו, זה היה חייב להיות כך, תראה איך שזה מסתדר יפה. נכון, אבל אם זה היה מסתדר אחרת, גם אז היית רואה שרשרת עם הכרח. זאת אומרת, יש כמה אופני הכרח בעולם. זה קצת פרדוקסלי מה שאני אומר, אבל זה אמיתי. מה? כן, זה מה ש... לכן אני אומר, בגלל הבחירה החופשית, מה שאתה מתכוון, מה שקראת בטעות בשם זכות בחירה, הכוונה לבחירה החופשית, כן, זה דבר שתמיד קיים. לכן, גם כשאתה אומר הכרח, הכוונה הכרח היסטורי כולל. כן? לא הכרח נקודתי על אותה אישיות, אלא אם כן, באופן יוצא מן הכלל, נטלה ממנו הבחירה. כן? אבל המהר"ל כאן לא אומר שמיעקב נטלה הבחירה. כן? הוא יכול היה עדיין לא לרדת. אבל כשהוא יורד, אתה רואה שיש איזה הכרח. כלומר, אתה רואה שזה משתלב היטב באיזה תוכנית כוללת. כן, בבקשה. לאברהם, האם הבטיחו שנרד למצרים? איפה ראית את זה אצל אברהם? אני שואל, גם אני שואל, איפה ראית? מי? מה? כתוב שהוא ירד למצרים? שיזהרו ירד למצרים? גר יזרחה איפה? בארץ אולהם, לא כתוב מצרים. ובאיזה אופן יהיה גר? יש כל מיני אופנים להיות גר. כתוב שם 400 שנה, וגם כתוב דור רביעי ישובו הנה. לא הבנתי, איך 400 שנה זה הופך להיות דור רביעי? יש פה סתירה פנימית. אלא הכוונה, יכול להיות 400 שנה, יכול להיות דור רביעי. יש כמה אופנים לעשות את זה. בסדר? זה כמו שלמשל כתוב שהגלות בבל תהיה 70 שנה. נכון? כך כתוב בנביא, ירמיהו. שגלות בבל תהיה 70 שנה. יש רק בעיה אחת. איך סופרים את ה-70 שנה האלה? יש חמישה אופנים שונים לספור, לפי הגמרא. שלושה מתוך החמישה הם נכונים. לפי הנביאים עצמם, נכון? כפי שמובא בדניאל ובירמיהו ובחגי. כן? שלושה אופנים שונים ושלושתם נכונים. יש עוד שני אופנים שהם לא נכונים. האופן שבו ספר, איך אומר לו, בלשצר, והאופן של החשבירוש. אז כך ש... כשאומרים 70, 70 זה קטגוריה, זה הכרחי שזה יהיה 70 שנה. איך זה ינחת במציאות? מחכים למגדל הפיקוח שירשה ל-70 שנה לנחות. אותו דבר לגבי 400 שנה, אותו דבר לגבי החישובים בדניאל על סיום גלות אדום. כן? שיוצא מה שיוצא. לפי המציאות. טוב, אז איפה היינו? והיה גורשם. מלמד, אגב, זה לא קשור להסברים האחרים שנתנו בזמנו על אנוס על פי הדיבור, אבל אי אפשר כל הזמן לחזור על אותו, על הדברים. ויגור שם.
כל הנבואה למעשה
היא בערבון מוגבל. לא, הנבואה היא לא בערבון מוגבל. הנבואה חייבת להתממש.
בסדר, חייבת.
אבל איך? יש אופנים.
זהו. איך גם השבים יכולים להיות
מתי? תראה, בספר דניאל כתוב ששבעים, זה הכוונה 70 שבועים. זה יוצא 490 שנה. מה? כן, 70 שמיטות. אז יש כל מיני אופנים. כן, ברור. ויגור שם, מלמד שלא ירד, בתחום אחר לגמרי. ידוע בקבלה שיש 288 ניצוצות, רפח ניצוצים. רק שהארי עושה איזה 10 או 8 חישובים שונים כדי להסביר איך זה יוצא רפח. העיקר שזה יצא. כן? טוב. ויגור שם, מלמד שלא ירד להשתקע, כן? להיות גר, ויגור, משון גירות, לא ירד להשתקע. פירוש, אילו ירד להשתקע חס ושלום, היו מבטלים הגאולה. כי כל זמן שלא היו רק כמו גירים, לא היו ראויים להיות נשארים, כי הגר במה שהוא גר הוא כמו אורח, נטל אלון, ולמחר יוצא. כך היו ישראל במצרים, שלא ירד יעקב להשתקע, ובשביל כך זכו לגאולה. וכבר הערכנו בזה. זאת אומרת שבתחילת גבורות השם הסביר המהר"ל שגלות, לא סליחה, בתחילת נצח ישראל, מסביר המהר"ל שגלות היא דבר פרדוקסלי. איך אפשר באופן נצחי להיות גולה? אם זה נצחי זה כבר לא גלות. אם האדם חי כגולה באופן מתמיד, סימן שזה ייפסק. או על ידי שיושמד חלילה, או שיצא מגלותו. כן. כן, יש כמה אופנים להיות מוכרח. נכון. לא, אבל יעקב הוא אחד כזה שאף פעם לא יורד כדי להשתקע. כי יעקב הוא יודע את סוד הגלות. ולכן הוא לא יורד על מנת ישראל. אה? כן. אחרי שזה יעקב שיורד מצרימה, אז חייב להיות שמלמד שלא ירד להשתקע. כן. כך היו ישראל במצרים, שלא ירד יעקב להשתקע, ובשביל כך זכו לגאולה. וכבר ריחנו בזה. ואם לא היה, ואם לא כן, כיוון שדעתו להיותם עומדים שם, היו נשארים שם, כפי מחשבתם. וכדי שלא תאמר כי הם ירדו להשתקע. והדכתיב, ויגור שם, שלא קיבלו אותם המצרים, מצרים כמו, רק כמו גרים, אבל ישראל מחשבתם דירת קבע. כלומר, יכולת להגיד, לא, מה זה ויגור שם? היה אפשר בלי ההסבר של האגדה לחשוב שהמצרים גזרו עליהם גירות, למרות שהם רצו להשתקע. לכך מביא מקרא זה לגור בארץ בנו. כן? כי הרי כתוב שנאמר, כן? ויגור שם במתי מעט, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע, אלא לגור שם שנאמר, לגור בארץ בנו. נכון? למה היה צריך להביא את הפסוק? כי המילה ויגור לעצמה לא הייתה מוכיחה את זה. כי אפשר להגיד שהם היו גרים בגלל שהמצרים עשו אותם גרים. אבל כאן כתוב לגור בארץ בנו, זה מן שזאת הייתה כוונתם. זה מוכח מזה שגם הם לא היה מחשבתם רק להיות כמו גרים, ולא ירדו להשתקע.
לא כתוב לדור.
לא כתוב לדור. האמת היא שהמילה לדור לא קיימת בתנ"ך, אז קצת קשה. כן, זה כתוב בחז"ל, אבל בתנ"ך המילה לדור לא קיימת, אבל יש מילה אחרת, לשבת. לשבת, כן. מה? כן, נכון. טוב. כתוב, ואתה ישבו נא עבדיך בארץ גושן. אבל הם אמרו בהתחלה לגור. ויהי שם, במתי מעט, סליחה. כמו שנאמר ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרים, הרמז בזה, כי דווקא ב-70 נפש היו רואים לרדת אל מצרים, וכמו שהרחנו בזה במקומו עיין שם. ואין צריך להאריך. ולפיכך יוכבד נולדה, מה זה הרחנו? שהסברנו מדוע המספר 70 הוא המספר המינימלי כדי שישראל ירדו למצרים, שמהווים גרעין בסיסי של מיקרו אנושות כנגד 70 אומות. ולפיכך יוכבד נולדה בין החומות. כן, היו 69, נכנסו למצרים 70. בין החומות, שאין ראוי לישראל להיות 70 נפש קודם בואם למצרים, וגם אין ראוי שיהיו בלא 70 נפש והם במצרים. לכך, בין החומות נולדה יוכבד, לא יקדים ולא יחר. הוא כבר נתבהר למעלה. וישם לגוי. מלמד, מה? בלי 70 אי אפשר להיכנס למצרים. אבל אם אתה כבר 70, אתה חייב להיות במצרים. אז לכן אי אפשר היה שיהיה 70, אלא בדיוק בכניסה. לכן יוכבד נולדה בין החומות. וישם לגוי. מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. מה זה מצוינים? הם עומדים בפני עצמם, יש להם ציון. כן. כמו שהסביר הרב אשכנזי, הם היו ציונים, אבל שם. פירוש, כי לא היו בטלים ישראל אצל המצרים, להיות נקראים בשם מצרים, אלא מצוינים ומסומנים. כי ציון, מלשון, סימן. כי כל רועם היו מכירים ישראל בשם בפני עצמם, עד שהיו אומרים עליהם, אלו עם ישראל. וזה אם היו ישראל בטלים, אצל, למשל בגלות האחרונה, איך הכירו יהודי? מה? האף. האף. כן. וזה אם היו ישראל בטלים אצל מצרים, להיות נקראים בשם מצרים, חז ושלום, לא היו רואים לגאולה, שהרי נתחברו להם להיות שם מצרים נקרא להם. ומפני שהיו ישראל מסומנים בין המצרים, והיו עם בפני עצמם, רואים להוציא אותם מתוכם, אחר שלא התחברו עם המצרים, מסומנים ונקראים לעצמם. מכאן קושיה, מה עם האמנציפציה? באמנציפציה, היהודים קיבלו אזרחות של המדינות שבתוכם הם חיו. נכון? היהודי הפסיק להיות בן לאומה היהודית, ונהיה בן לאומה הצרפתית, גרמנית, בריטית וכדומה. כן? זאת אומרת שפה היה אותה סכנה שמדובר עליה כאן של אובדן מוחלט, זה בעצם קרה באמנציפציה. נכון? ולכן משעת האמנסיפציה ואילך, התחילה הציונות. נכון? זה בדיוק הנקודה. נקודת השפל של הגלות מתחילה את נקודת היציאה ממנה. שאם לא כן, חז ושלום ישראל היו, חז ושלום, חז וחלילה, עובדים. כן? מה? בגלל ש... נקודת השפל היא ברגע שהיהודי כבר לא אומר שהוא בן לאומה היהודית, אלא שהוא בן לאומה הצרפתית. ואז הוא כבר לא בגלות, הוא כבר חלק מצרפת. ואז זה סכנה של אובדן ישראל. כן, ולכן מאותה שעה מתחילה הציונות.
ואז
יותר מזה, יש כבר גויים גם שדואגים לזה. נפוליאון למשל, כשהוא היה רק גנרל של הרפובליקה הצרפתית, הגיע לכאן והוציא קול קורא ליהודים לחזור לארצם. אגב, מעניין מאוד, בקול קורא הוא כותב שם שהוא פונה אל יהודי אפריקה ואסיה לשוב למולדתם. יש כנראה יהודים שהוא לא רוצה להחזיר אותם למולדתם. אבל של אפריקה ואסיה. איך הוא כותב? טוב, עד כאן להיום.